שהוא היום החליט להיות קרנף תלת זנבי. החלטה מאוד אמיצה.
אני זום 15, אז אני לא יודע.
אני תמיד הייתי קרנף תלת זנבי, אני היום החלטתי לחלוק את זה עם העולם.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום, שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני עמית בלום ונמצאים איתי אלעד הן.
היי.
ואיתי חורב.
אהלן.
אז בואו ספרו לי, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
במשחקי תפקידים.
איתי תתחיל.
למה אני? אתם יודעים ששום דבר לא הגניב אותי השבוע. היה אמור להיות לי שבוע מגניב, אבל השחקנים שלי מתלוננים שאני לא מתלונן עליהם בפודקאסט. אז הנה אני אתלונן, למרות שזאת הקבוצה השנייה, זאת לא הקבוצה של הקמפיין הרציני. אז אני לא זוכר אם סיפרתי, אני מניח שסיפרתי שהם הגיעו לכפר וגילו שהוא כפר של סוחרי עבדים, ואז הם החליטו לתקוף. הם היו שלושה, בכפר היו, אני חושב שיש בכפר בסביבות ה-60 איש, או אולי קצת יותר. לא, אני חושב שיותר. אז זה לא כל כך הלך להם הקטע של התקיפה. ואז אמרתי, אוקיי, אז מה קורה עכשיו? עכשיו שהם בכלא של סוחרי העבדים, מה נעשה, מה נעשה? אני לא רוצה להחליט בשבילם שלא יודע, יוציאו אותם להורג או כל מיני שטויות כאלה. אז אמרתי שנחליט ביחד, נשחק קינגדום, כל אחד יגלם דמות חשובה מבין סוחרי העבדים, וביחד נחליט מה סוחרי העבדים עושים לדמויות המסכנות. ואז, קצת לפני הסשן, כשהחבורה גילתה מה אני רוצה לעשות, הם אמרו, לא, אנחנו לא אוהבים מטה במשחק, ודחינו את הסשן בשבוע, ואני אחליט, אני אחליט בשבילה מה קורה, הם יקריבו אותם, לא יקריבו, אבל ישלחו אותם להיות קורבנות, לאל הברזל, והכל יהיה כיף. ויהרגו את כולם, או שלא. כנראה שלא.
יפה מאוד.
בלי להעליב את השחקנים שלך, אבל איזה פח.
תראה, אני מבין, אני מבין שכאילו, אתה יודע, זה קצת נפל עליהם בהפתעה. אבל בסה, כן, בסה. זו היא פנתנו החדשה, מה בייס אתכם במשחקי תפקידים השבוע?
אז אני אקח את זה, ואספר, שאתמול היה אמור להיות מפגש הסיום של הקמפיין הגדול, שנמשך כבר איזה שנתיים של הקבוצה שלי. והוא היה אמור להיות גדול ואפי ואז אחד השחקנים אמר שהוא חולה אז הוא לא יוכל להגיע. ושעה לפני הסשן שחקן אחר אמר שהוא לא יוכל להגיע. ושתי דקות לפני הסשן שחקן אחר אמר שהוא לא יכול להגיע. אז היינו מנחה ושלושה שחקנים שמצד אחד כאילו כבר כולם באו ונסעו כאילו ככה וככה זמן כדי להגיע למפגש.
אני רק רוצה להעיר שהקבוצה שלך אחרי שמלא אנשים ביטלו היא בגודל של הקבוצה שלי.
תשמע. אז אמרו כאילו, טוב, מה נעשה? נשחק משחקי לוח, נעשה משהו אחר, וזה אמרתי, לא, 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 לא. כולם באו לפה, ואנחנו באנו לשחק משחקי תפקידים, אז אנחנו הולכים לשחק משחק תפקידים. אבל אני הולך בזמנו, לפני... אני חושב שזה איזה שנתיים, בין שנתיים לחמש שנים, הייתי בסדנת אימפרוביזציה של אורי ליפשיץ, ובנינו שם שבט גובלינים שצד ממוטות. ואמרתי לשחקנים, אתם שלושה גובלינים, משבט גובלינים שצד ממוטות. ראש השבט בא ואמר לכם, תפסיקו להיות חסרי תועלת, ולכו תצודו ממוטה. אז... מבחים דרקונים מהדורה 5 שצמצמנו את המכניקה כי לא היה באמת זמן לבנות דמויות. פשוט נתתי, פתחתי את אסופת מפלצות, נתתי לאחד גובלין, לאחד גובלין בוס ולאחד גובלין מייג' שהמצאנו על הרגע. ואמרנו להם, לכו תצודו ממוטה. וזה היה סשן משוגע ומטורף לגמרי כששלושה שחקנים... שהם יודעים שהם גובלינים ואין להם שום סיכוי בעולם לצוד ממוטה, יצאו כשהגובלינים והדמויות שלהם בטוחות בלב שלם שהם הולכים ומסוגלים ללכת ולצוד ממוטה. וזה היה פשוט מופלא. באיזשהו שלב הם מצאו שם הרפתקן שהרקע שלו זה בן הצולה, והם הרגו אותו כי גובלינים, והם מצאו את המסמכים שמוכיחים שהוא בן הצולה. אז אחד מהם מחק את השם שלו ושם את השם של, של הדמות שלו בתור גובלין. אז כאילו, עכשיו הוא לוד איקס אוג. וזה היה פשוט סשן משוגע לגמרי, ונהננו מכל רגע עד רמה כזאת שלמחרת השחקנים התקשרו אליי ואמרו לי שהם חושבים על הסשן והם כותבים עליו דברים, ונהנו לשחק שלושה גובלינים שהולכים לצאת ממותה.
מעולה.
אלעד, מה הגניב אותך השבוע?
מה שהגניב אותי השבוע, והוא כנראה יקשר גם לנושא הפרק שלנו, למרות שבעצם גם, גם של זה, גם, גם למה שלא הגניב את, מה שביאס את איתי. אז כמו שאני, אני לא זוכר כבר אם הזכרתי את זה פה או לא, אני כבר זה. בקיצור, הקמפיין מצודה בספר הגיע בעיקרון אל סיומו, לפחות ככל שהוא מתקדם בוונור, ואנחנו לקחנו את מצב הסיום שאנחנו היינו בו, שהוא מצב די מתוח בסך הכל, ולא לגמרי פתור, ואני לא חושב שגם מה שאנחנו עושים עכשיו יפתור אותו בהכרח, אבל כן רציתי שאנחנו ניתן עוד איזה סיבוב קטן על הדברים, והבנתי שקינגדום, המשחק קינגדום של בן רובינס, שהוא משחק מגניב מאוד, ללא מנחה, שמתעסק כולו בממלכה, כלומר איזושהי קבוצה של אנשים, והפרק, פרשות דרכים ואיך מתמודדים איתן, פרשות דרכים שונות שהממלכה ניצבת ניצבת בפניהן. אז זה מה שאנחנו עשינו. אנחנו התחלנו לשחק קינגדום, ופשוט ישבנו את הזמן הסשן שלנו ביום ראשון, והרכבנו את ה ממלכה, תרגמנו את, את מה שהלך בוונור למונחים של, של קינגדום. קינגדום כמובן משחק שמסתכל בצורה מאוד מאוד שונה, אין סטטיסטיקות לדמויות או דברים בסגנון הזה, יש תפקידים ויש, בקיצור זה, אולי אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה היה נורא 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 כיף. גם לי החוויה של לשחרר פתאום את תפקיד המנחה הייתה לי ממש ממש מגניבה. מצד שני, להישאר בתוך הסיפור, ואפילו לקחתי דמויות שהן דמויות שלי, כן? הדמויות שלקחתי זה דמויות בלי שחקן ששיחקתי גם כן עד עכשיו, וזה היה נורא נורא כיף, ואני מת לראות איך זה ימשיך. אנחנו בטח עוד נעשה את זה עוד איזה כמה סשנים לפני שאנחנו נסגור את הבסטה, ובאמת נגיד להתראות לקמפיין הזה. מרגיש לי כמו מין פרידה ממש ממש נחמדה. זהו, זה מה שהגניב אותי.
מגניב לגמרי.
באמת נשמע מגניב.
שתי שאלות. הראשונה,
כן.
איזה פרק אנחנו? והשנייה, מה הנושא שלנו היום?
אני רציתי לדבר על איזה משהו. אנחנו בפרק 73. אנחנו בפרק 73. שמעתם על משחקים ללא מנחה?
יש מצב ש...
לא, לא, מה זה?
מה זה משחקים ללא מנחה?
מונופול?
למשל מונופול, משחקי תפקידים ללא מנחה, כן, אנחנו מדברים על משחקי תפקידים בכל זאת. אנחנו פודקאסט משחקי תפקידים, או פודקאסט על, תלוי את מי שואלים.
שאלה מאוד קשה.
טוב, אז מי שמקשיב לנו כבר כמה זמן שמע אותנו משחקים כמה וכמה משחקים ללא מנחה, ויכול היה להתרשם מהם, ונראה לי שכשמתחילים לדבר על משחקים ללא מנחה, זה מעלה כמה שאלות. קודם כל, מה זה משחקים ללא מנחה?
אני חושב שלפני שהם אומרים מה הם משחקים ללא מנחה, צריך להגיד מה היא מנחה, כי זה... לא, זה מונח שיש לו כמה פירושים, בעיקר בקרב שחקני התפקידים בארץ. משחקים שאין בהם DM או GM או שהם או מישהו שממלא את התפקיד הזה. עדיין התפקידים של המנחה מבוצעים על ידי כל השחקנים.
יכול להיות. נראה לי שבחלק מהמקרים זה לא בהכרח נכון, וגם השאלה היא מה הם בדיוק התפקידים. אני לא חושב שיש סט סגור של תפקידים. זאת הסיבה שאני לא בטוח שאני רוצה להיכנס לזה, אבל נראה לי שמוסכם באופן כללי שיש לך במשחקי תפקידים עם מנחה בדרך כלל, אז לשחקנים יש דמויות שהם משחקים אותם, מגלמים אותם, מחליטים מה הם עושות, והמנחה מתארת את העולם, משחקת דמויות בלי שחקן, מתכננת לפעמים דברים, כאילו שוב יש פה כל מיני אלמנטים שונים, מייצרת את התחושה שדברים קורים מחוץ, מחוץ לקיומן של הדמויות, ודברים בסגנון הזה. אני כן חושב שאפשר רגע ללכת צעד אחורה. משחק שאומר, אין פה מנחה, או לחלופין משחק שלא מגדיר תפקיד למנחה בתוך החוקים שלו, או שהוא מגדיר תפקיד למנחה ואומר זהו תפקיד אופציונלי, אפשר לומר שהוא ללא מנחה, נכון?
אני מסכים.
אז כל המשחקים שאנחנו נדבר עליהם עונים על אחד מהדברים האלה. כלומר, לכל היותר במשחקים שיש בהם תפקיד אופציונלי למנחה. אני באמת לא מתחייב פה לאיזושהי הגדרה סופר מדויקת, לא נראה לי שזה נכון. אז משחקים כאלה שיש, אני יכול למנות כמה ממשחקים שאנחנו אפילו שיחקנו פה, אנחנו שיחקנו פה את מיקרוסקופ, אנחנו שיחקנו את השנה השקטה, אנחנו שיחקנו את פולו,
היה את זה שחקרנו פלנטה ששכחתי איך קוראים לו.
נכון, אנחנו שיחקנו את Together Among the Stars, יחד בין הכוכבים.
גם את אקס נובו.
שיחקנו את אקס נובו, שיחקנו אקו. שיחקנו המון משחקים ללא מנחה, זה די מרשים.
כנראה שמנחה זה לא קריטי.
לא, להגיד כאילו לזכותם של משחקים ללא מנחה, שמאוד קל לשחק אותם, ואיך אומרים, זה פלאג אנד פליי כזה, שהוא מאוד פשוט, יחסית.
שוב, צריך להגיד, יש פה מגוון גם בזה. אנחנו באמת בחרנו, כנראה לא במקרה הייתה איזה ברירה של משחקים שיחסית קל לשחק.
זהו, אני למשל, בעקבות כל נסיכות, רוצה לנסות את שבועת הברזל, אבל אין לי כוח לפתוח את הספר.
אז שבועת הברזל לא עונה על הדבר הזה, שבועת הברזל הוא משחק.
עם ספר חוקים רציני.
עם עומס מכני יותר משמעותי. הוא לא סופר מסובך, כן? אני חושב שכאילו על סקאלה של משחקי מיינסטרים הוא די פשוט. אז זה כאילו משחקים כאלה ש... קיימים, רגע בשליפה, אנחנו נדבר אולי בהרחבה קצת יותר כשאנחנו נתאר. אז נראה לי שאנחנו אפשר לעבור קצת ללמה לשחק משחקים ללא מנחה. נראה לי סיבה אחת שאתה נתת, זה באמת זה, כן? יש פה איזה אלמנט של פלאג אנד פליי אמרת, כן? זה נחמד, כאילו אתה פשוט ניגשים למשחק ומתיישבים ומשחקים. לפעמים זה ניגשים למשחק, מתיישבים, ואז יושבים במשך כמה שעות ועושים את הבנייה המשותפת של המשחק. אבל שוב, הדבר הזה יש בו אלמנט משחקי בפני עצמו. זאת אומרת, נגיד, אנחנו שיחקנו, אני ועודד ועוד כמה חברים, שיחקנו לפני איזה שנה, קמפיינצ'יק, כמה סשנים של שבועת הברזל. וחלק מזה היה באמת זה שישבנו ביחד, כאילו עשינו כמה זומים שבהם, אני חושב ששני זומים עשינו שהיה קריאת חוקים ואחר כך של איזה מין בניית עולם כזאת ודמויות. ועשינו את זה כאילו בלי הנחיה ובאיזה מין קריאה משותפת גם של החוקים. זה היה חלק מהמשחק, כאילו לבנות עולם זה חלק מהמשחק, כפי שאנחנו יודעים עם משחקים שבהם בונים עולמות, אז זה דבר אחד.
אז אני הרבה פעמים נתקל באנשים שאומרים, אנחנו חבורה ואין לנו מנחה, אנחנו מחפשים מנחה. אז אני לא חושב שהמשחקים ללא מנחה אמורים להחליף את מה שאתם מחפשים, אבל לפחות בינתיים עד שתמצאו, אתם יכולים לשחק, ואולי גם תוך כדי המשחק הזה תגלו שחלק מכם יותר מתחברים לאלמנטים של ההנחיה, והם ייקחו על עצמם את התפקיד במקום שתמשיכו לחפש מישהו מבחוץ.
באופן כללי אני חושב שיש פה איזשהו משהו שהוא... לפחות בהרבה מהמשחקים האלה יש בהם איזושהי נגישות מאוד מאוד מפתיעה. אתה מתיישב ומשחק אותם עם אנשים שלא שיחקו קודם משחקי תפקידים, ויצא לי לעשות את זה עם פולו. זה די מדהים המהירות שבה עוברים בואו נשחק משחק תפקידים לאנשים שעושים רול פליי ולא עשו את זה מעולם, כן? אנשים שעכשיו נכנסו לדמויות וכבר עושים דיאלוגים בתור הדמויות, זה לפעמים מאוד מאוד מתעתע, כי חלק מה... לא מתעתע. חלק מה, אני חושב, ההרגלים שלנו, כשמגיעים ממשחקי תפקידים שבהם מתיישבים ובונים דמויות, ואז מתחילים לפעול עם הדמויות בתוך איזושהי מסגרת סימולציונית מאוד נוקשה כזאת, לגשת מזה לבין, הגדרנו עכשיו את הדמויות בכמה משפטים, ובואו נתחיל לשחק אותם. יש איזה פער מעניין, ואני חושב שלפעמים ההרגלים שלנו גורמים לנו לחשוב שזה יותר מסובך ממה שזה. לשחק תפקיד, לגלם תפקיד, לספר סיפור, זה כאילו, אני לא יודע, יש משהו בשיח הנפוץ, נגיד, בשיח האונליין של משחקי תפקידים, שמתייחס לגלם דמות, לספר סיפור, כל מיני דברים כאלה, כאילו זה איזה סוג של סט כישורים מתקדם, לא הסט הבסיסי של כישורי השחקן. אתם מסכימים עם מה שאני אומר?
אני מבין על מה אתה מדבר, כן.
אני לא מבין על מה אתה מדבר.
התחלנו לשחק בחוג, והתעסקנו למרבץ מפלצות, אחר כך אנחנו למדנו עוד קצת זה, והבנו שלדמויות יש גם אישיות, ויש להם רקע, ואז התחלנו לשחק גם תפקידים, ולדבר אולי בקול של הדמות, ולחשוב על האישיות שלהם, והתפתחנו לתוך זה. זה כאילו יש פה איזה מין הדרגתיות כזאת, שהיא בתפיסה הפופולרית שלנו, שהיא לא, לדעתי, אין בה שום הכרח. זאת אומרת, היא נובעת מדברים שהם חיצוניים לקונספט של לספר סיפור, לגלם דמות. זה דברים שאנחנו עושים בצורה הרבה יותר טבעית, בעיניי. אבל לדעתי זה אולי קצת בצד של העניין של משחקי תפקידים, וקצת הערכתי על זה, סתם. אני יכול להגיד עוד משהו על משחקי תפקידים ללא מנחה שמאוד מאוד חשוב לי, ואני גם לא חושב ששמעתי שמדברים עליו באופן כללי גם בשיח על משחקי תפקידים ללא מנחה, שקיים. קודם כל, זה מרחב יצירתי די סוען היום, אז לא יודע, עכשיו שמעתי פודקאסטים על זה וזה, אנשים מדברים, יש כל מיני דברים. אולי אני אקשר האמת לאיזה דיון של כמה יוצרים ששמעתי על משחקים ללא מנחה שלהם. אחד מהדברים שאני כבר דיברתי עליהם לדעתי בעבר, זה על העניין של חלוקת ריבוי תפקידים, על העניין של ריבוי תפקידים במשחקי תפקידים, על איך זה על איך שכשאנחנו משחקים משחק תפקידים, יש איזשהו אלמנט של להיות במאים, יש איזשהו אלמנט של להיות תסריטאים, לפעמים אנחנו צוות הצילום בכלל, לפעמים אנחנו ציירים, לפעמים אנחנו שחקנים, כן? ולפעמים אנחנו קוראים או קהל, וזה לא שהדבר הזה, הדברים האלה הם לא קורים באמת בזמנים נפרדים, למרות שלפעמים כן, בכל רגע נתון אנחנו קצת יותר משהו אחד, קצת פחות משהו אחר, אבל אנחנו כל הדברים האלה לאורך המשחק. וזה אחד מהכיפים הגדולים מבחינתי במשחק תפקידים, החוויה הזאת של זמין יצירה כזאת שאתה גם צופה בה וגם יוצר אותה, ושאנחנו יוצרים ואנחנו הקהל של עצמנו, זה כיף נורא גדול, זה סוג של יצירה שאני לא חושב שקיימים עוד הרבה דברים כאלה, אולי לנגן עם חברים, כן? זה דומה באיזשהו מקום, ואני חושב...
אני חושב שזאת הבחנה כאילו חשובה ומעניינת, כי הרבה פעמים במשחקים עם הנחיה, אז אומרים שזה המשחק של המנחה, הקבוצה של המנחה, הסיפור של המנחה. ובמשחקים ללא מנחה, זה בעצם נותן יותר נקודות שיתוף והשקה בין השחקנים, בין שאר המשתתפים בעצם, למשחק ולשולחן. שזאת הבחנה מעניינת.
אחד הדברים שאני הבחנתי בהם במשחקים ללא מנחה שאני שיחקתי בהם, זה שיש איזושהי עלייה, עכשיו יכול להיות שזה מקרי לגמרי, אני הרגשתי עלייה בחוויית הקהל, וזה נורא חשוב בעיניי. כאילו פתאום אנשים אומרים, רגע, זה נורא מעניין מה שקורה פה גם לא בזמן שאנחנו עכשיו באמצע הסצנה שלנו, כן? אני מת לדעת עכשיו מה קורה פה, זה לא, יש איזשהו דבר שהוא מאוד מתסכל, וברור לי למה הוא קורה לפעמים, וזה גם בסדר, כאילו אני לא כועס יותר מדי על זה, אבל אני לא אוהב אותו, כן? דינמיקה שאני מאוד לא אוהב בהנחיה, זה אני מדבר עם שחקנית, שאר השחקנים מעופפים, אחד בטלפון, אחד פה, זה, הם לא מקשיבים לזה. זה התרחשות שקורית עכשיו במשחק. אני רואה הרבה פחות מזה. זה כאילו חלק מהחוויה עכשיו, כאילו יש עכשיו סצנה שהוא לא עם הדמות שלי. איזה קול, בוא נראה מה קורה, כן? זה לא הסצנה הזאת של המנחה עם השחקן, זה הסצנה שלנו. וזה הזדמנות נורא נורא גדולה בעיניי, וזה נורא נחמד. אז זו איזושהי הזדמנות שאני רואה במשחקים ללא מנחה. נראה לי שהדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה על איך משחקים ללא מנחה מטפלים בדברים שבדרך כלל מנחות עושות. וקצת אמרנו אותם קודם, כן, ההתרחשויות החיצוניות לדמויות, האתגרים אולי שניצבים בפני הדמויות, הדמויות בלי שחקן, העולם, כל מיני דברים כאלה. אנחנו שיחקנו כמה הדברים, אז בואו ננסה רגע להתייחס למשחקים האלה, ואולי אני אוסיף עוד כמה משחקים שלא שיחקנו בהם, שלי יצא להתקל בהם.
אז נניח אני זוכר שבפולו, שהוא באמת משחק שהרגיש לי שהוא מאוד בונה עלילה חזקה יחסית לפחות, כל הבנייה של העלילה היא בתורות, כל שחקן בתורו יוצר את הסצנה הבאה. וזה מה שמפתח את העלילה, וגם לכל אחד יש את דמויות המשנה שלו, לא רק את הדמות הראשית, ככה שיש מי שלא משתתף בסצנה, לכאורה עדיין יכול להשתתף כדמות משנית, עדיין מניע את העולם ומשנה אותו.
כן, גם יש איזשהו עניין שבאופן כללי משחקים קצת חופשי עם העניין הזה של, אוקיי, אתם רוצים איזושהי דמות בלי שחקן שלא קיימת פה עדיין, תיצרו אותה ומישהו ישחק אותה. זה כאילו, יש איזושהי התייחסות די חופשית לנושא הזה. עוד דבר שיש בפולו, זה שיש את השלד של הקווסט, את השלד של המשימה, שהוא מאוד מאוד בונה את הקונפליקט. כי בשלד הזה בעצם גם בונים איזשהו, את הקונפליקט עצמו, מה המשימה שאנחנו עושים, ואנחנו בונים אותה בעזרת גירויים חיצוניים, וזה שזה, כאילו אני חושב שבזה שיש איזשהו גירוי חיצוני, זה לא אנחנו המצאנו עכשיו מכלום מהאוויר, זה גם מקל מאוד, כאילו זה הופך את זה די פשוט, אנחנו בעצם די בוחרים מאיזה רשימה כל מיני דברים, ואנחנו צריכים אחרי זה לפתח את זה, ולהגיד מה זה בעצם סיפורית, אבל אנחנו כן זה, ותקשיבו לפרקים על פולו, ותראו איך עשינו את זה, ובנוסף, מייצרים שם איזשהו קונפליקט בין הדמויות כבר, שזה שני הדברים האלה ביחד, הם עוזרים לייצר חלק מהקונפליקטואליות הזאת.
אני חושב שזה גם בסופו של דבר מקל על המנחה באיזושהי רמה מסוימת. כלומר, או יותר נכון, מאשיר את העולם בצורה. כי כשמשחקים משחק של מנחה, אז כל האחריות נופלת על המנחה. הוא צריך לבנות את העולם, הוא צריך לבנות את ה-NPCs, הוא צריך לבנות את ה... כאילו מה שנקרא לחשוב על הכל, ושכל הדברים בעצם תלויים בו, והכל נמצא במה שהוא מצליח לזכור, ובמה שהוא מצליח להכניס, ובדברים שהוא שם לב אליהם, ויכול להיות שהוא מכניס את הדברים שחשובים לו, ולא את הדברים שחשובים לשחקנים. עוד פעם, לא מרישות או משהו כזה, הוא פשוט... יכול להיות שהוא לא שם לב, יכול להיות שכאילו...
רק הוא.
כן, זה בסופו של דבר העניין של כמה עומס וכמה הוא מצליח להחזיק על עצמו. בעוד שאם אנחנו מדברים על משחק של כל החבורה עובדת ביחד, וכולם עושים את זה ביחד בבת אחת, אז אני חושב שזה בהחלט נותן מקום כאילו לפתח דברים הרבה יותר ממה שאדם אחד יכול לפתח אותם. זה נותן הרבה יותר מקום ליצירה משותפת וגם, ועוד פעם, ווריאציות של דברים, כי זה לא רק מה שבן אדם אחד מתרכז בו ומסוגל להכיל, אלא זה כל השולחן. כל השולחן יכול לחשוב על הרבה יותר NPCs והרבה יותר דברים מעניינים, וגם מי שיצא לו לעבוד בסדנאות אימפרוביזציה ודברים כאלה, הרבה פעמים אתה בונה על דברים שאנשים אחרים עשו. כלומר, אם מישהו העלה איזה משהו ומה שנקרא זה רעיון טוב, אז מעולה, מצוין, זה מרים את כולם, זה מרים את כל השולחן ואת כל מה שעשינו בצורה כזאת. אז לדעתי זה ממש יתרון משמעותי.
אני רוצה לתת עוד איזושהי דוגמה מכיוון טיפה אחר, שזה מה שקורה בשבועת הברזל. אחד מהדברים שקורים בשבועת הברזל, שבועת הברזל, בשונה מהרבה משחקים אחרים פה, הוא משחק שיש לו חוקים גם לעבודה עם מנחה וגם לעבודה בלי מנחה. ולמעשה הרבה מהכלים לעבודה בלי מנחה, במשחקים שיש בהם מנחה, היא יכולה להשתמש בהם בעצם. זאת אומרת, זה כלים שיכולים לשמש אותה בדיוק בדיוק בצורה הזאת. ואחד מהדברים המרכזיים שיש בשבועת הברזל, זה תוצאות מכניות שהן מייצרות כל מיני גירויים סיפוריים. אתה מגלגל איזשהו מהלך, ואז אחד מהדברים שיכול לצאת לך, נגיד, זה משהו כמו pay the price. Pay the price, אתה בודק, זה מושג מכני. כן, אתה הולך עם pay the price, וזה יכול לשלוח אותך, נגיד, לטבלה שבה אתה מגלגל איזשהו אירוע. עכשיו, איזשהו אירוע אקראי, כן? אתה מגלגל את זה בעזרת איזושהי טבלה שנותנת לך איזשהו רצף של מילים שאתה עכשיו צריך לפרש אותה. יש פה איזשהו כלי אימפרוביזציה ממש, כן? של לתת לך איזשהו גירוי. אנחנו דיברנו על זה בפרק על טבלאות אקראיות, אז אפשר להקשיב לזה. והגירויים האלה הם חלק ממה שמייצר את העולם, שהוא לא רק הדברים שאני המצאתי מראש והבאתי איתי. עכשיו, בעיניי זה דבר נפלא גם למנחים, כאילו תשתמשו בדברים האלה. אני בטבלאות האלה של שבועת הברזל משתמש כל הזמן במשחקים שלי, בלי שום קשר. אני פשוט משתמש בהם כי הן פשוט טובות. פשוט משהו כזה שמחולל רעיונות, זה מין דבר כזה שאתה פתאום קורא את התוצאה שיצאה ואומר, עכשיו אתה אומר, לא, איך זה יתאים ואיך זה מתאים למה שכבר קרה קודם? למה זה קשור עכשיו הדבר הזה? יש שם גם עוד כמה מכניקות כאלה של לשאול שאלה, נגיד אתה, עכשיו אנחנו תוהים, האם השומר שעובר בראש הטירה, האם הוא הסתכל למטה בזמן שאני קלו שם על איזה זיז קטן של אבן ומחכה להזדמנות לטפס? ואז אני אומר, אני לא יודע כמה זה סביר, אז אני אומר, לא סביר, נגיד. אז אני אומר, אוקיי, לא סביר, יש לזה הגדרה. לא סביר, זה אומר ש 75 ומעלה בקוביית 100, בקוביית אחוזים, זה אומר שזה קרה. והנה, אתה מגלגל את זה עכשיו. כל מיני מכניקות מהסוג הזה, שהם כלי עזר מאוד מאוד נחמד, ואני ממליץ בחום, אגב, לצפות ב-actual play Me, Myself and the Die, של טרבר דוואל, שמראה נורא יפה איך הוא משתמש בכלים של שבועת הברזל כדי לייצר סיפור לבד, וזה גם פשוט די מהנה, אז כדאי לכם. זה ממש דרמה טובה. כאילו, זה יוטיוב טוב.
יש עוד עניין שתמיד אומרים למנחה לא להתאהב בתוכניות שלך, וזה משהו שקשה ליישם. לא יודע, חשבתי על משהו נורא מגניב, למה שאני לא אתאהב בזה, אבל זה משהו שהמשחקים האלה מאוד עוזרים בו, כי למשל, אנחנו עכשיו משחקים השנה השקטה, ואני רוצה לעשות משהו עם הינשודוב הכסוף שגר מעבר לאגם כשיגיע תורי, אבל אז לפני תורי, עמית מוציא משלחת צייד שהורגת את הינשודוב הכסוף, והנה הלכה לי התוכנית, והרבה יותר קל לא להתאהב בתוכנית, כשעוד אנשים משתמשים באותם משאבים בשביל התוכניות שלהם.
אגב, זה גם אפשר להגיד על השנה השקטה. השנה השקטה, מה הכלי המרכזי של השנה השקטה לייצר את הקונפליקט החיצוני, כאילו, הקלפים בעצם, כן? יש מצד אחד את הקלפים, ומצד שני יש את הקלפים שיוצרים, כן, אני מזכיר למי שלא שמע או לא מכיר, בשנה השקטה שולפים קלפים, כל קלף הוא מעלה בעצם שתי אפשרויות בדרך כלל, כן, של דברים שקרו, אבל הדברים שקרו מנוסחים כשאלה בסופו של דבר, כאילו מנוסחים כבוא תתאר איך הדבר הזה בעצם נראה, מצאו איזשהו משהו, מה זה הדבר הזה, הייתה קטטה בין שני אנשים מהקהילה, על מה הם רבו ומי זה, כן, כל מיני דברים כאלה, כי זה גם שאלות וגם ממקדות, גם אתה לא באמת בחרת, או שיש לך בחירה מוגבלת, רק תמיד הבחירה היא, גם כשיש בחירה היא מוגבלת, אבל יש הרבה מאוד חופש נרטיבי באיך לתאר את זה ומה לעשות עם זה. יש פה גם את האלמנט של לייצר קונפליקט על ידי זה ששחקנים שונים מנסים לקדם דברים שונים בעצם, ובזה שמייצרים פרויקטים שהקהילה מייצרת. השנה השקטה משחק על קהילה שמנסה לשרוד במשך שנה באיזה מין תנאים לא פשוטים. אז יש פה הרבה משחקים על קהילות, דרך אגב, זה דבר מעניין.
חשוב גם לציין שבסופו של דבר המשחקים האלה לא מבטלים את מה שנקרא תחושת העצמי ואת מה שהשחקן רוצה לעשות. כי למשל, אם יש כמה שחקנים שעובדים, מה שנקרא, כשמגיע תורך להוסיף לעולם או לעשות משהו בעולם, זה לא דיון קבוצתי, ואז השחקן המשכנע יותר, או השחקן הקולני יותר, הוא זה שקובע ומכניס את הדברים למשחק. ברוב המשחקים, לפחות באלה שאני שיחקתי, כשתורך, אז תורך. והדברים שאתה מכניס, אתה מכניס, ואתה קובע, וזו החלטה שלך.
ויש ממש מכניקה וחוקים שקובעים את הדברים האלה.
ואפילו במיקרוסקופ כתוב, לא להשפיע אחד על השני.
בדיוק, ברמה נכון. שחלק מהמשחקים אמרו, לא להתייעץ, לא להשפיע, ולא לדבר, ולא להציע, כי מה שאתה רוצה, זה התור שלך, זה המקום שלך להכניס את עצמך לתוך המשחק.
זה נכון, זאת אומרת, זה חוק... במיטבם אלה משחקים שמקדישים שהיוצרים שלהם הקדישו הרבה מאוד מחשבה לשאלה של איך הדבר הזה מתנהל, וזה אחד מהדברים שאני מאוד מאוד אוהב. בטובים ביניהם נתקלנו גם ביותר חלשים, בוא נגיד את האמת, לפחות אני ואיתי לדעתי שיחקנו באחד שהרגיש יותר חלש, נכון? בין הכוכבים.
כן.
הרגיש שהמבנה שלו לא מאוד חזק, אבל אני מרגיש שבדיוק זה היה אחד מהדברים שאני הרגשתי שחלש בו, שהרגשתי שאין לו מבנה חזק, וזה די היה בסופו של דבר, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו ניתן לכם קצת רעיונות מעניינים, ואני באמת מעדיף את המשחקים שהם...
שנותנים פרומפטים יותר.
בדיוק, שהם יוצרים את ה... יוצרים את ה... הם גם נותנים פרומפטים, אבל גם נותנים איזושהי מסגרת ככה ברורה להתנהלות, ברור מה עושים עכשיו. קיבלנו כמה שאלות מאוד מאוד ספונטניות, סתם, ביקשנו שאלות בנושא, קיבלנו כמה שאלות, ואני חושב שזה בדיוק המקום להעלות לפחות אחת מהשאלות. הייתה שאלה שגם כליל החורש נאורי וגם נדב פיקר, אני מקווה שאני אומר את השמות נכון, אז אם לא תסלחו, שניהם שואלים אם משחקים ללא מנחה הם באמת ללא מנחה. שניהם מתרשמים למשל מהאזנה לפרקים שלנו שיש הנחיה. עודה שזה קצת הפתיע אותי, אבל על זה שהרגיש שיש הנחיה, אבל אני כן אגיד שיש בכל התחום של משחקים ללא מנחה, יש עיסוק מאוד מאוד נרחב בדבר שנקרא, שקוראים לו facilitator, הרבה פעמים מתייחסים לזה ממש בחוקים, אני הצעתי לתרגם את זה בתור מובילת המשחק, או מובילה, שזה לא תפקיד של הנחיה, זה תפקיד של מי שקראה את החוקים נגיד קודם, זה תפקיד של מי שעוזרת לאחרים להבין אותם, דואגת שדברים יתקדמו ושאנחנו נראה שדברים זזים, זה לא תפקיד פורמלי אבל, וגם אין שום בעיה נגיד אם מישהו אחר מכיר את החוקים, אין בעיה שעוד מישהו יהיה עסוק בדברים האלה. לכן לי נראה מאוד מאוד מובהק שזה תפקיד חשוב, אבל הוא באמת יותר דומה לזה ש... פתח את החוקים ראשון למשחק לוח החדש שהולכים לשחק, ועכשיו הוא מסביר לכולם כי הולכים לשחק, וכששוחים כבר בחומר, התפקיד הולך ומתייתר. אני חושב שאחד מהדברים שמאפיינים את כל המשחקים שאנחנו שיחקנו כמעט, אולי כולם, זה שהם כולם היו משחקים ששיחקנו פעם ראשונה פחות או יותר, או שאני שיחקתי כבר לפני כן והבאתי לכם. נכון? אני לא חושב שהיה דוגמה אחרת, אולי מיקרוסקופ היה אחרת. וגם שם אני חושב שאני הייתי הכי טרי, כלומר זכרתי איך המשחק עובד.
כן, אבל אני אומר, בסופו של דבר, אם נגיד היינו משחקים היום פולו, שאני קראתי את החוקים כאילו לפני יומיים בערך, אני מניח שקיים סיכוי סביר שאני הייתי לוקח חלק יותר נכבד בהובלה של החוקים, כי פשוט אני מכיר...
אתה שולט בהם.
כן, אני מכיר את החוקים. זה לא בגלל שצריך מנחה, אבל בסופו של דבר מישהו צריך להכיר את החוקים.
כן. אגב, בן רובינס כותב בסוף של קינגדום, שהוא ספר שכתוב נפלא. דרך אגב, אני ממש נהניתי לקרוא אותו, וזה לא קורה לי הרבה כשאני קורא משחקי תפקידים, וממש נהנה מהכתיבה פשוט, כאילו, מין בהירות נורא נורא יפה של המשחק. אז הוא כותב בסוף ממש איזה מין הקדשה כזאת למובילות המשחק. הוא אומר, בעצם בשבילכם אני כותב את זה. וזה מאוד נחמד. זה נראה לי התייחסות לנושא הזה. שוב, אני גם אומר, לא שיש פה איזה משהו להוכיח, מבחינתי זה בסדר גמור, שכאילו אין דבר רע שיהיה הנחיה. אני באמת חושב על שזה תפקיד שונה. זאת אומרת, יש תפקיד שונה כשיש לך תפקיד פורמלי, עם סמכויות פורמליות שהמשחק מעניק לך, ואחריות פורמלית שהמשחק מעניק לך, וזה מקום אחר כשהסמכות שהמשחק מעניק לך, אז הוא אומר, טוב, יש לך קצת יותר עבודה, כי אתה צריך להסביר לה. לאחרים, תקרא את הדבר הזה עכשיו, כשאתה מסביר את זה, זה נגיד יש במשחקים, זה נגיד יש בשנה השקטה, זה חמוד, שכתוב למובילה איזה קטעים לקרוא לקבוצה. הייתה פה שאלה, הייתה שאלה מעידו מרחב, האם משחקים ללא מנחה הם גם משחקים ללא דמויות שחקן אישיות?
אז התשובה היא כרגיל שזה תלוי במשחק, כי מיקרוסקופ, אני אמנם לי קשה לקרוא למיקרוסקופ משחק תפקידים.
אתה תסתבך איתי.
אבל בנקודות שבהן הוא כן משחק תפקידים פרופר, אז כל פעם משחקים איזושהי סצנה, שיכול להיות שאנחנו עכשיו משחקים סצנה מתקופה מסוימת, ועוד 10 דקות משחק סצנה שהתרחשה 3,000 שנה אחר כך, אז כנראה שאלה לא אותן דמויות, אלא אם אנחנו משחקים אלפים, ואז כן, אז שם הדמויות נקבעות לפי הסצנה. שוב, אני חוזר לפולו, אז בפולו לכל אחד יש את הדמות שלו ויש דמות משנה. בשבועת הברזל מרכיבים דמות ממש כמו במשחק תפקידים קלאסי.
כן, אם כי משחקים גם דמויות בלי שחקן, כן? אבל עושים את זה בעצם ביחד, כן? כל השחקנים שמשחקים יחד, או זה גם משחק שעובד כמשחק סולו, אז גם לבד אתה יכול לתאר מה הדמויות עושות. יש פה משחקים שבהחלט אין בהם דמויות אישיות, כן? למשל השנה השקטה, כן? בשנה השקטה אין דמויות אישיות. למרות שבהחלט יצרנו דמויות, וכאילו, אני לא יודע, אני חלק מהדמויות שיצרנו בשנה השקטה לגמרי הולכות איתי כדמויות חיות ומשמעותיות, אבל בבירור זה לא דמויות אישיות, יש שם איזשהו סיפור מאיזשהו נקודת מבט אחרת, אבל כן, בהחלט יש פה, יש ויש, אז זה נראה לי התשובה לזה.
איך אומרים, אני לא יודע מה איתכם, אני בטוח ש... איתי כל יום חושב על קל לבן, ו...
על מי?
החיבה שלו לחומרי נפץ.
לא, אתה מתבלבל עם זה, עם מורדוק. קל לבן זה זה שהתפוצץ, הוא לא היה לו חיבה
הוא לא חשב על חומרי נפץ רוב חייו, אבל בשניותיו האחרונות הוא ממש לא אהב אותם.
כן.
הוא חשב עליהם מהצד השני.
הוא חשב שהם היו רעיון גרוע. יפה, יש לנו נראה לי שאלה אחרונה, ואנחנו אחרי זה נסיים אולי אפילו.
למרות שאני ארצה להגיד כמה מילות סיכום אחרי השאלות.
מעולה, אז תגיד. לא, אז אולי אנחנו לא נסיים אחר כך, אני אחתוך את זה שאמרתי את זה. מיכאל גורודין שאל אותנו, הוא בגדול אומר שאחד מהדברים שמנחה נותנת למשחק, זה שהתחושה שההשלכות של הפעולות שלי והפתרון שלהן היא בידיים של מישהו אחר, מישהו חיצוני, זה מגדיל את תחושת האמיתיות של המרחב המדומיין, כי זה קרוב יותר לחוויה שלנו מהמציאות, שבה אנחנו שולטים באופן מוגבל באיך העולם מגיב לדברים שלנו. ואז הוא שואל, האם משחקים שקראנו ושיחקנו מתייחסים לנקודה הזאת? האם הם מקריבים את התחושה הזאת בכוונה, או שהם מבטרים עליה, או שהם מנסים להציע מנגנונים אחרים כדי לפצות על זה?
אז אני זוכר בעיקר את המנגנון של פולו, שבו באמת יש את האבנים ששמים בתוך סק או כובע או משהו כזה, והשליפה שלהן היא מה שקובע אם הצלחנו, אם נכשלנו, אם הייתה בגידה, אם מישהו מת או לא. זאת אומרת, יש ממש השלכות מאוד כבדות על המשחק, שמחוץ לידיים של השחקנים. השחקנים כן משפיעים על הסטטיסטיקה, על ההסתברות שתצא תוצאה כזאת או אחרת, אבל בסופו של דבר התוצאה היא אקראית.
אני חושב שמה שפולו מראה יפה, זה שהדרך שבה הוא מתמודד, וזאת אחת מהאסטרטגיות להתמודד עם השאלה הזאת, זה מבנה. כי זה לא רק העניין של השליפה של האבנים, כן? כל המבנה של האתגרים, עושים אתגרים, יוצרים סצנות שמתמודדות איתן, נותנים אינפוט על איך אנחנו חושבים שהתנהלנו, איך אנחנו חושבים שהדמויות התנהלו בפתרון הבעיה, ואז יש פה גם אלמנט אקראי בסופו של דבר שמושפע ממה שאנחנו אמרנו, אבל לא מוחלט על ידי מה שאמרנו. כל הדברים האלה ביחד, יש פה איזשהו מין מבנה שמייצר את ה... את ההשפעה החיצונית הזאת, מייצר בכוחות שלנו בעצם את ההשפעה החיצונית, וזה מבנה מאוד חכם. אני חושב שדרכים אחרות שקיימות לזה, זה למשל, הזכרתי כבר, נגיד הזכרתי זה אפילו בפרק שדיברנו לא מזמן על משחקים שאנחנו רוצים לשחק, הזכרתי את חלומות על הצד, את Dream Askew של Avery Alder, ששם אנחנו ששם בעצם משחקים מלבד את הדמויות של האישיות שלנו, כל שחקן ושחקנית לוקחים דף דמות של איזשהו חלק מהעולם בעצם. זאת אומרת, אפשר לומר שזה איזשהו סוג של חלק תמטי מהדברים שמנחה הייתה עושה, עכשיו נמצאים בידיים של אחד השחקנים, והוא יכול להגדיר אותם, הוא יכול להפעיל אותם, יש לו את הדברים שהאלמנט הזה יכול לעשות, הוא ישחק דמויות בלי שחקן שקשורות אל האלמנט הזה, הוא ייצור את האתגרים שקשורים לאלמנט הזה בזמנים המתאימים, וזה מכניקה שעוזרת לייצר את הדבר הזה.
אני חושב שיש לך את השנה השקטה, שיש לך שם את הקלפים הרנדומליים שמשפיעים על משימות ש...
למרות שבסופו של דבר, כשנגמר פרויקט, אז אתה מחליט אם הוא הצליח או נכשל, וששם באמת ההחלטה הזאת היא בידיים שלך.
למרות שההנחיה הבסיסית היא שהוא הצליח, כן? אלא אם כן הוא נכשל, אבל הוא יכול להיכשל באופן אקראי.
כן. Okay.
שכחתי כבר את הקטע הזה.
יש שם כמה וכמה קלפים שאומרים פרויקט נכשל. עכשיו, כמעט תמיד יש לך אפשרות לבחור אופציה אחרת, לא תמיד היא יותר טובה. כן? לפעמים זה או פרויקט נכשל או קיבלת מחסור או משהו כזה. כמעט תמיד יש בחירה. המשחק מנסה לא לכפות דברים כאלה. אבל נראה לי שהתייחסנו לזה. שוב, כמובן נתנו ממש איזה טעימה על קצה המזלג של עולם רחב של משחקים נורא מעניינים ומגניבים. אני ממליץ לכם בחום, קחו משחק הזה, תשחקו בו, ואפילו לא הזכרנו אפילו את Firebrands, וזה ממש ממש חבל, כי אני חושב שיש לו מכניקה מאוד מעניינת וראויה להתייחסות, אבל נראה לי שאנחנו כבר הרבה זמן.
שים קישור.
אני אשים לו קישור כמובן, וגם מי שהקשיב לנו לאורך זמן בטח שמע אותי כבר מקשקש עליו.
אני רוצה לדבר על שני דברים שהם בעיניי סיבות טובות לשחק במשחקים ללא מנחה. אחד לא בדיוק על משחקים ללא מנחה, אלא יותר על משחקי קאז'ואל, אבל משחקים ללא מנחה רובם נוטים להיות יחסית קאז'ואל, אפילו אקו שהוא היה באמת משחק יחסית כבד מבחינת התכנים שלו, הוא עדיין משחק שנמשך ערב אחד.
כן.
אלה משחקים שמאוד מאפשרים לקבל משהו שמקבלים בדרך כלל מכל מיני משחקי קופסה או משחקי לוח בעזרת משחקי תפקידים. אני יכול לאסוף כמה אנשים ולהיפגש ולשחק משחק קופסה, בזמן שבמשחק תפקידים קלאסי אני צריך לחשוב מראש ולקרוא את הספר חוקים ואז לאסוף שחקנים שיכולים להתחייב עכשיו להגיע פעם בשבוע או שבועיים במשך חודשים ולהרכיב דמויות והמון המון לוגיסטיקה עד שמתחילים לשחק. והנה יש את המשחקים האלה שמאפשרים לאסוף עכשיו 3-4 אנשים ולהוציא את הכמה דפים או קלפים או משהו כזה ולשבת ולהתחיל לשחק וליצור תוכן מעניין וכיפי עוד באותו ערב.
לגמרי.
וזאת ממש, זאת איזושהי דינמיקה שאנחנו לא רגילים אליה, אנחנו שחקני התפקידים, והיא מאוד כיפית.
אני ככה אוסיף באיזושהי הערה שלדעתי שווה פרק בפני עצמה. אני נתקלתי בנתון המעניין שהקמפיין משחקי התפקידים הממוצע נמשך חודשיים. אז דבר שצריך רגע לקחת בחשבון גם אותו, נראה לי שווה שאנחנו נתעסק בזה בעתיד. זאת אומרת, אנשים לא משחקים, לא הרבה אנשים משחקים קמפיינים ארוכים, שווה שאנחנו נתייחס גם בעולם משחקי התפקידים למשחקים ונתייחס וניצור, ושיהיו לנו משחקים שהם זמינים למשחקים יותר קצרים.
הדבר השני שאני רוצה להגיד בקשר לזה, זה שכמו שראיתם מהשיחה שלנו, אלה לא משחקים שבהם אתם רק משחקים דמות, אלא אתם מקבלים איזה שהם תפקידים שהם בדרך כלל התפקידים של המנחה. יש משהו שדיברנו עליו פה כבר בעבר, וזה שרוב משחקי התפקידים הקלאסיים לא מגדירים בצורה מאוד אדוקה את התפקיד של המנחה. וכאן אין אופציה כזאת. התפקידים שהם תפקידי ההנחיה לכאורה חייבים להיות מוגדרים, כי הם חלק מהחוקים של המשחק, כי זה משחק שיש לו חוקים בדרך כלל הרבה יותר ברורים למשחק תפקידים רגיל, בנוגע להתפתחות של המשחק, לא בכך בנוגע לאיך פותרים קונפליקטים ודברים כאלה. והתוצאה של זה היא שהמשחקים האלה מלמדים אותנו כל מיני טכניקות של הנחיה, שאולי יהיה לנו קשה ללמוד בצורה אחרת. הם לא מאלצים אותנו לקפוץ עכשיו למים ולהנחות ולהחזיק על הכתפיים שלנו משחק שלם. אנחנו יכולים ללמוד עכשיו רק איזשהו סט יכולות קטן, ולאט לאט להגדיל את סט היכולות שלנו, ולא להרגיש שאנחנו קופצים לתוך התפקיד שנוצרה לו איזושהי הילה מאיימת כזאת של המנחה. ומהבחינה הזאת אני חושב שהם משחקים ממש חשובים אפילו.
מעולה.
נהדר. ובפינתנו פרקליט השחקן? אין.
כולם שחקנים.
כולם שחקנים.
כולנו שחקנים, כולנו מנחים.
כולם שחקנים, כולנו מנחים.
כולנו יודעים את השיטה.
כולנו יודעים את השיטה.
וכולנו פה כדי ליהנות.
טוב חברים, נראה לי שאנחנו מצינו את הנושא הזה מרוב כיוון. יפה, כל הכבוד לנו. אז מה אתם אומרים? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי
ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@strudel.gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
בדד אלך.
אבל זה היה בלי הקלטות.
לדעתי זה היה לפני הקלטות.
איזה פספוס.
אני חושב שזה בכלל היה כתוב.
בדד.
בלי עתיד, אלך. בלי עתיד, בלי תמסך, בלי חלום.
גם תמסך. אין לי.